כן דודי, עד שלא תביא את הקבלים. דודי, עד שלא תביא את הקבלים, אנחנו נמשיך להקליט עם הפתיח הזה, ולא נקליט גם פתיח אחר. אז אנחנו נמשיך להקליט רק עם שני מיקרופונים, אבל בגלל שאנחנו כל כך טובים בשלוש על שניים, גומרים את הכל...
מעבר.
מה זה? בהתקפות מעבר שלוש על שתיים, כן, אז אנחנו נסתדר גם כאן. פרק 240 לדעתי, או 239.
לדעתי 39.
לא טרחתי לבדוק, אבל נדמה לי ש-40, שזה בדרך כלל אומר שזה 239. כולנו בודקים, אבל...
כולם בודקים וכולם זו.
והאינטרנט...
לא, הנה, 239 היום.
היום 239. אז 239 אחרי שהחלטנו...
פרק 240 חגיגה, מביאים
את סימי. 239, פרק כדורסל, מסכמים, שבוע, יוצא מגדר הרגיל, כאילו קבוצת ה-NBA, אמרתי השבוע למישהו, שהקרב בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, זה 2 מ-10 הטובות באירופה, הפועל עלתה לדרגת NBA, גם מבחינת צורת המשחק, גם מבחינת כמות הנקודות.
תקשיב, זה שבוע שכל החלומות שלי התגשמו, באמת, ברמת הכדורסל, אתה יודע, כל הסגל האמריקאי, יש לך שי גילג'יס אלכסנדר, בונזי ווילס, טרי קאמינגס, מי עוד יש לך שם? ג'יילן בראון, אתה יודע, יש לך את כל האולסטארס.
לדעתי קבעו את המשחק נגד וולפס ל3.5. שון
מזרח, כן, שיהיה נוח, אתה מבין?
כן, שימי פרשן אבל. רגע, לא, אז בוא נרוץ, קודם כל מי איתנו פה, כן, לפני הכל, חי ואביב, תאומי המגדל, ששום פוד כדורסל לא ראוי בלעדיהם, למרות הניסיונות של רחמני לערבב ביניכם ולעשות הפרד ומשול.
ראית מה עשה לנו היום?
ראיתי אבל שענית לא יפה.
שם אותי עם דובי.
טוב, די, אנחנו לא, בלי דיבות. מה יהיה לנו היום? יש לנו קודם כל את השבוע, סיכום השבוע המפואר הזה, ניגע גם בוונציה קצת, אבל בעיקר בירושלים, קצת בהמבורג, מבחינתי חוץ מירושלים, שום משחק השבוע לא היה רלוונטי. נסכם כאילו גם את ההמבורג יותר, כי זה המשחק שנמצא על המחוות עדיין. כל אחד יבחר את הרגע הגדול שלו בכל אחד מהמשחקים. אני מודה עדיין שאני קצת בבלקאוט מירושלים, לא בטוח שאני אוכל לספק רגע לכולם. מדבר על שחקנים שעשו את השבוע, ג'ון הולנד לדעתי, זה היה, הקלטנו שבוע שעבר לדעתי לפני, הקלטנו לפני המשחק נגד שהוא התחיל להתחרב.
נראה לי מישהו אמר לו, מה נאמר בפרק, אתה יודע, כדי להוסיף קצת דלק, אבל נדבר עליו ומה בדיוק השתנה בשלושה משחקים האחרונים האלה איתו.
זה שאנשים עוד לא הוציאו את כל הקטעי אודיו מהפרק הזה.
למה שהוציאו? עד שפעם בחיים אני צודק, ואני אמרתי שהוא יישאר.
זה שאמרת שישאר זה, אבל איך הגדרת אותו? היו לו כמה הגדרות יפות, שהם על גבול איתי גלון, כאילו, אתה יודע, זה היה...
אבל עמדתי במילה.
הכיל את כולנו.
קניתי חולצה שלו ועמדתי במילה.
יפה מאוד, יפה מאוד. התרשמות גם ראשונה מדז ווילס, קאמינגס עוד לא יצא לנו, מתי הוא אמור לשחק מחר?
הוא בארץ, אתמול כבר שאתה פה בירות.
כן, זה ראיתי, שתות בירות זה לא בהכרח אומר לשחק כדורסל. מכיר עוד כמה שבעיקר שותים בירות יותר ממה שהם שחקים כדורסל. גם מדבר אחרי זה מצב הפציעות בסגל, מה השאיפות המקצועיות של המועדון, בעקבות העובדה שאנחנו בדרך לעונת ה-24-0 של חי בליגה הסדירה. ונדבר אולי קצת בסוף, נסגור עם ינאי ואדלסון, אופר קצת עם ההתקדשות הזאת, מיותרת, לא מיותרת, כן צריך לענות להם, לא צריך לענות להם, אני מבחינתי לא מנהל שיח עם ירושלמי, מלא אם כן אין ברירה, ואפשר היה להתעלם, אבל לא חובה. זהו, אז אני סיימתי להציג, ועכשיו אתם תדברו על דברים רציניים, אביב.
תשמע, אני חושב שאם אתה מחבר את השלושה משחקים האחרונים שעשינו בשבוע האחרון, נגיד ונציה, ירושלים והמבורג, אם יש מסקנה אחת גדולה מכל השבוע הזה, זה שהפועל תל אביב היא קבוצת מני טיים. כלומר, אתה מגיע לרבע הרביעי ומשהו שם קורה, לא משנה מה היה לפני כן, כל עוד אתה בחיים, במשחק, עם הרבע הרביעי צמוד, אפשר לסמוך על הקבוצה הזאת, צחקתי מקודם על ה... אתה יודע, דיברנו, כל החלומות שלי התגשמו עם קבוצת NBA, אבל קצב משחק גבוה, סקור מטורף, לא שומרים, מבצעים התקפה בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים, ואני חושב שבשבוע האחרון הקבוצה הזאת גילתה את האופי האמיתי שלה, כלומר זה שיש לה הילוך שישי, זה שהיא יכולה להביא משהו אחר, איזה חיה אחרת ברבע האחרון, שים לב למספרים, כן? רבע אחרון, רבע רביעי נגד ונציה 32-16, רבע רביעי נגד ירושלים 34-20, רבע רביעי נגד אמבורג 34-18, אתה פשוט מכריע את המשחקים שם. לא יודע אם זה יותר טוב, פחות טוב, כי יש משחקים שיכולת לגמור לפני כן, נגיד את אמבורג ונדבר על זה, אבל יש משהו בקבוצה הזאת, אתה יודע, אני משחק מדן NFL, אז כשאתה בונה לך את הקוורטרבק שלך בפרנצ'ייז של המשחק, במוד של המשחק הבודד, אז אתה צריך להגיד איך הקוורטרבק שלך מושפע מלחץ. ואני חושב שהשחקנים, מה שאני תמיד שם זה אידיאלי, כן? כי אתה רוצה שהקוורטרבק שלך יעמוד בלחץ כשאתה משחק במשחק, אבל אני חושב שאם הדמויות, אם השחקנים שלנו בפועל תל אביב היו דמויות במדן NFL, אז כשהם מרגישים לחץ זה המצב האידיאלי עבורם. זהו, סיימתי, תקדם.
לא, אתה מדבר על הרבעים האחרונים והסופי משחקים. זה מחזיר אותי, אתה זוכר שנה שעברה היה לנו הרבה פעמים את השאלה הזאת של מי הקבוצה הזאת, שזה היה ג'קובן בראון או ג'ורדן מקרי, אני חושב
או נואקו.
או נואקו, היה לנו באמת זאת סוגיה שלפתה אותנו לאורך כל העונה, אני חושב שהרבעים האחרונים, בכמה המשחקים האחרונים, אני חושב שזה הולך בכיוון ישיר, שזאת הקבוצה של קסוויר מנפורד, תשמע, הוא קסום, אני באמת...
הוא לא ידע שהוא כזה, זה מדהים, הוא גילה שהוא סופרסטאר בגיל 31.
יכול להיות שמישהו בקבוצה היה יותר חכם מאיתנו, באיך שאנחנו ניתחנו את הסיטואציה, כן הגדרנו אותו כאקס פקטור, כזה שעושה את ההבדל, אבל השנה הוא באמת go to guy, רבע אחרון, אתה יודע שהזריקות ייכנסו, הכדור מגיע אליו, גם אם היה לו משחקים לא טובים בהתחלה, וגם אם היה לו דקות לא טובות לפני כן, או בעיית עבירות נגד אמבורג, הוא מגיע לרבע אחרון, ולהגיד כפתור זה להוזיל את זה, זה הרבה יותר מכפתור, הוא פשוט, אתה יודע, הוא מתלקח, זה משהו אחר לגמרי.
כן. זה היו שלושה רבעים מפלצתיים, אבל שוב, זה כבר להיכנס ישר לתוך הקרביים של כל משחק. אני אמרתי בכל הוויכוחים שלי גם עם חי על נהי כזה או אחר, קבוצה שמצליחה לנצח 10 או 11 כבר? 11 רצוף? 11 רצוף. 11, סליחה, צודק. עם המכת פציעות, עם התחלופה שהייתה בסגל, עם הולנד שלא תפקד והתעורר, עם הורד שהפך להיות כוכב על ופתאום נעלם לך, כאילו הכל נדפק לך והשתנה לך בשלושה חודשים האלה שאתה משחק בלי בית, ועדיין הקבוצה הזאת דורסת כל מה שזז לה, והשיא היה ירושלים, כי נגיד, לפחות בסטנדרטים שלי, בדלונה ובשקטש זה אחלה, אבל היה לך את פריז שבאמת ראית מפלצת, וירושלים, הם באו, הם מפלצת. ולשים להם על הראש 109 נקודות, אתה לא עשית את זה בשני משחקים בעונה שעברה. זה משהו אחר היה.
אתה בשבעה משחקים מתוך 17 העונה, עברת 100 נקודות. הרבה מאוד היית גם באזורים של ה-90. זה התחרות קליות כדרך חיים, זה משהו שאנחנו...
אם אני לא טועה...
אולי נצטרך לאמץ פה חי. אני יודע שיש לך איזה טייק שאתה רוצה להגיד אחרי זה על העניין ההגנתי.
לא, הכל בסדר. גם רביב עכשיו קרא לזה ניי. אני לא חושב שזה ניי. אני חושב שאם תוך כדי משחק אתה... אני לא יודע, מעביר ביקורת, כן, מעביר ביקורת, ואומר שלספוג 52 נקודות מהמבורג בחצי, זה קצת יותר מדי, זה לא נה, אני חושב שזה, וגם כתבתי, אני מצפה מדני פרנקו להטריף אותם, ולעשות להם איזשהו מין אתגר, הם לא לתת להם לקלוע יותר מ-82 נקודות לצוף המשחק, רק ככה, אני חושב שאתה יכול להשתפר, ואתה יכול להדליק את עצמך יותר, ואתה יכול ליצור לעצמך איזשהו אתגר, הרי המשחק מול המבורג, איזה אתגר אתה יכול לקחת ממנו?
זה לא שהפסדת שם בריבון בצורה... אני אמרתי לך מה התיאוריה שלי. התיאוריה שלי היא שפשוט במשחקים של הפועל ושל פריז השנה ביורוקאפ, עושים ניסוי חדש בכדורסל, הגדילו את הטבעות. זה משחקים של 80% מהשדה, 97% מהשלוש, כאילו זה... קבוצות לא מחטיאות, זה מטורף.
עכשיו, אני אומר, איך אתה יכול לאתגר את עצמך במשחק מול המבורג? הרי אנחנו עכשיו במכת פציעות איומה, אנחנו בלחץ היסטרי, אנחנו משחקים כל 3 ימים. אז יבואו ויגידו, וואלה, אני לוקח את ה-W והולך הביתה ומבסוט, אבל זה נחמד ואני מסכים עם הגישה הזאת, אבל גם טיפה לאתגר את עצמך. בוא נניח שהיינו גומרים את המשחק הזה ברבע הראשון, במחצית עם 20 הפרש פלוס, ונותנים ליאל הרל קצת לשחק עם פחות לחץ, ולמה שמו לשטרנברג, זה גם כן דרך להוריד לחץ, אתה... לא חייב לשחק רק את הרבע האחרון הזה.
אני רוצה רגע להגיד משהו על ביקורת. בסיטואציה שבה הפועל תל אביב נמצאת, ביקורת מקצועית, עניינית גם, בסיטואציה שבה הפועל תל אביב נמצאת, שזו קבוצה שבאה לזכות בתארים השנה, הביקורת היא דבר הכרחי. אני אסביר. ההבדל לפעמים בין קבוצה שהיא קבוצה צמרת, קבוצה טובה, קבוצה מנצחת, לבין קונטנדרית, לבין קבוצה שמביאה תארים בסוף העונה, זה בדיוק הדברים הקטנים האלה שאנחנו מדברים עליהם. הפער הזה בין מלהשאיר קבוצה על 85 נקודות בממוצע או על 80 נקודות בממוצע, זה בסדר להתעסק בזה. אני אשאל אחרת, האם זה המשחק להתעסק בו? לא יודע. לא יודע, אני חושב שהמשחק הזה...
אני חושב שדווקא בגלל שזה המשחק, דווקא אמבורג הם באמת כל כך חלשים, וטרף אני אכנס פה קצת לנתונים, ואתה תבין כמה זה היה מביך, אני חושב שכן, סבבה, אם להתעסק בזה, אז להתעסק בזה עכשיו, וגם ברטימור, אם הוא בעצמו יכול להודות, שאיך הוא אמר, לא הכל מושלם ויש מה לתקן, אם הוא אמר את זה, אני רגוע.
כי הוא, מבין את זה, כי הוא מבין שגם הוא יודע שלקבל שלושה משחקים רצופים מעל 100 נקודות, שזה מה שקרה לדעתי, אם אני לא טועה, אולי שני משחקים רצופים קיבלת מעל 100 נקודות, כן, ההגנה זה משהו שצריך טיפול. האם במשחק שבו יש לך כל כך הרבה חסרים, שאתה באומס כזה גדול, כולם סוחבים כל כך הרבה דקות, אולי זה שבוע הבא יכול לקרות.
האוהדים והביקורת שאני קיבלתי כלפי הציוץ הזה, פחות מעניין אותי. זה שהשחקנים מייחסים לזה חשיבות, זה מה שמעניין אותי. כי בסוף אתה מנצח ומנצח ומנצח, ואני אקרא לזה, לא יודע, מייקל ג'ורדן מנטליטי כזה, שגם שאתה טוב, אתה כל הזמן מחפש להיות יותר טוב. אני לא יודע כמה חברים מייקל ג'ורדן יצא בסוף הקריירה שלו, אני יודע כמה טבעות הוא יצא בסוף הקריירה.
מייקל ג'ורדן זה יחיד בדור.
אז אני בא לי שהפועל תל אביב תהיה פעם אחת מייקל ג'ורדן. אנחנו לא לקחנו תואר מ-1993.
אני חושב שיש איזה מדרגה או שתיים בדרך בין מה שהפועל תל אביב היום לבין מייקל.
אבל במנטליות, עזוב, אני לא מבקש עכשיו לקחת 6 אליפויות רצוף. אבל המנטליות, תן לי להיות קבוצה מנצחת, תן לי קבוצה שגם שהיא דופקת להמבורג 118 נקודות, בא דני פרנקו בחדר הלבשה ואומר להם, חבר'ה, אני מבין את זה שאנחנו קצרים וקשה ללחוץ, ואנחנו מזייפים, ואנחנו פה שומרים אזורית ופה גונבים, אבל וואלה, לא מקבל 52 נקודות בחצי נגד אמבורג. בא לי ש...
אבל אני מעריך שזה משהו שנאמר.
בטוח, אם בקבוצה גם בר ידע לצאת ולהגיד לא הכל מושלם, אני בטוח שהם אומרים את זה, אז סבבה, בוא ניתן להם. אני מבחינתי אומר את זה כי אני
אבל מה אתה חושב שגורם, נגיד, שירושלים ואמבורג זה לא אותה קבוצה, אבל מה גרם לך בשני המשחקים האלה לספוג הרבה נקודות? ירושלים כן שלטו עליך קצת בריבאונד, נכון? היה להם כן יתרון מתחת לסל.
אני חושב
המבורג, אני חושב שזה רק אחוזי קליעה גבוהים.
אני חושב שזאת רוח המפקד. אני ואביב ישבנו, ראינו את המשחקי אימון, איפה זה היה? בתיכונת וכאלה. הם שיחקו שם הפוזשנים של 10 שניות, זאת אומרת, זה משהו שהם כן דחפו אליו מתחילת העונה.
נכון, אני חושב שזה מה שאנחנו כאילו פיקששנו אולי.
וזאת גם דרך לשחק כדורסל, וזאת דרך לגיטימית. אני פשוט חושב שכדורסל...
אנחנו פיקששנו את זה בבנייה, עם השחקנים שהביאו, שהם הביאו רק שחקנים כדי עוד יותר להגביר את הקצב.
לא, אני חושב שראינו את זה מהרגע הראשון, באמת דיברנו על הפוזשנים של 10 שניות להרים זריקה, אתה רואה שזה מהלך שהוטבע כבר בקיץ, אנגולה מגיע מהסיפור, ההחלפה של אנגולה במקרה, חלק מההצדקה שלה זה לא מישהו שמושך את הכדור, אלא מישהו שמזיז את הכדור, אלא מישהו שיכול לעשות קצב יותר גבוה. במובן הזה, דיברנו על זה, הקבוצה נבנתה לסגנון משחק אחד, ואחד בלבד. השאלה היא, מה קורה כמו נגד פריז, כמו נגד פרומיטי, שבאות קבוצות שיודעות לשלוט בקצב.
תראה, קשה מאוד לעשות תארים רק עם התקפה. נכון, באמת, נכון. בודדות הקבוצות שהצליחו לעשות את זה, אני ראיתי קבוצות התקפה מדהימות, אני ראיתי את פיניקס של סטיב נש, ואמר סטודמייר, מרימים אליופים, עושים...
לא, זה אני מסכים.
עושים 140, היום 140 זה נשמע קצת, אבל אז 140 היה המון, ומסיימים, עפים, סיבוב ראשון, שני...
ואולי ההגנה זה גם כפתור כרגע, בשלב שבו אנחנו נמצאים בעונה.
הלוואי, תשמע,
הקבוצה הזאת... תסתכל, רגע, תסתכל, נגד ונציה, ברחת בארבע דקות האחרונות עם הגנה אדירה, אוקיי?
וסגרת את המשחק. ונגד בשיקטש ונגד צדוויטה. וגם... אתה כן יכול לשמור.
אתה רואה את המספרים אצלך. כאילו, הרבעים האחרונים ספקת 16, 20 ו-18.
אתה כן יכול לשמור. לכן אני אומר... לכן אני אומר... יש את הנסיבות המקלות, לא בא לי לקבל 101 מהאמבורג.
בסדר, אבל תסתכל, אני מציע לך את הקריאה של קבוצת NBA, אוקיי? ואתה אומר, רבע ראשון אתה בא, כן? עוד יש, קהל נמצא במגרש, במרכאות, עזוב איזה שהיציעים ריקים, אבל רבע ראשון יש על מה לשחק, רבע שני שלישי מנסים לצוף, ורבע רביעי כשזה נהיה חשוב ויש על מה לשחק, אז כולם מתעוררים. שוב, אני מבין, כדרך חיים זה לא משהו שמביא תארים. בסיטואציה שבה הפועל תל אביב נמצאת כרגע, עם כל ההגבלות, עם כל החיסורים, עם כל הפציעות, עם העומס המטורף, אם זה מה שהקבוצה הזאת יודעת לעשות, שתעשה את זה ותנצח.
אין לי בעיה, ואם זה הצרות שלי, שאני מנצח זה, אז גם אני, שזה
אלו הצרות שלי. ואם הקבוצה הזאת בלי תומר ובלי ג'י קובן, ובלי מחליפים עדיין, ובלי הורד ובלי אנגולה, מנצח את הפועל ירושלים, של שחקנים ישראלים בחצי מיליון שקל.
קודם כל זה קסם.
מה?
קודם כל זה קסם. המון ביקורת יש על דני פרנקו, פה הפסק זמן לא במקום, פה החילופים לא במקום, הוא מעלה כל הזמן את היחידה השנייה בבת אחת, ויוצר שם איזושהי אנדרלמוסיה, אבל זה שהוא מצליח, להוציא מהסגל הזה, להשאיר את אותה תבנית ישחק, תשמע, לקלוע 109 נקודות נגד הפועל ירושלים עם רבינוביץ' שמשחק 6-7 דקות רצוף.
משהו על ההגנה בהקשר הזה,
אז גם דני פרנקו, אני יכול להגיד לו שהוא, אם הוא הצליח לעשות את זה, אז הוא קוסם.
לא,
אם הוא הצליח להנחיל שיטה שתחדור עד כדי כך חזק, שאתה תוכל לרוץ גם עם רבינוביץ', לדעתי זאת קוסמות.
אנחנו נצטרך לראות את זה.
אני לא יודע אם יש עוד מאמן בארץ שיכול לעשות את זה.
תקשיב, לא, ירושלים, אני חושב שזה קצת יוצא מהכלל, כי ירושלים, הבעיה, שיחקת מול ריבה, שברור שבסגל שלה הייתה שתי רמות מעליך, אבל העובדה שלא היה להם את המאמן, הרגה להם את השיטה. אתה, ירושלים בחיים לא סופגת 100 נקודות, היא ספגה, אני חושב, דיברתי עם יפתח על זה השבוע, ספגה כל העונה שעברה 3 פעמים מעל 90 נקודות, כאילו, זה לא, והם הגיעו לפה, ובגלל שהוא לא היה לקווים, הם הרשו לעצמם להשתולל ולזרוק ולרוץ מהר, ולעשות כל מיני דברים שבחיים לא היו.
אז אנחנו
הרווחנו, נכון, אנחנו הרווחנו מההפקר הזה, שהם אמרו, אנחנו הרבה יותר טובים, הם נצח אותם גם בקצב שלהם, ואכלו חרה. אבל במובן הזה, הקבוצה עם הסגל הנוכחי שמצליחה לנצח כזאת הפועל ירושלים, זה, באמת, זה אחד המשחקים הגדולים שאני זוכר של קבוצה של הפועל.
תקשיב, זה היה משחק ענק, עוד איחרתי באיזה 2 דקות, נכנסתי 1:08, הדבר הראשון, עוד באוטו, כתבתי לי בנוט שלי, אם יש משחקים שהדרייבין יכול לנצח, זה המשחקים האלה, שנראה לך כאילו הכל כנגד כל הסיכויים, הכל נגדך, באמת, כאילו זה, אבל יש ערבים כאלה שאתה מגיע לדרייבין, ואתה יודע שהוא יתפוצץ ויהיה את הדבר הזה, ותהיה את הדחיפה הזאת, וזה הקסם, והקסם הזה קרה בכל המובנים, אבל אני חושב שהדבר הכי עוצמתי היה הדרייבין מלא במשחק גדול, ואיזה כיף גם היריבות נגד הפועל ירושלים בשנתיים שלוש האחרונות, אולי אפילו נלך אחורה לעונה את נייט רובינסון ודונטה סמית, כאילו ששם אולי נפער הפצע המחודש שלנו מולם אחרי הקרבות של שנות ה-90, אז פתאום נהיית כאן איזה יריבות עם תוכן, ויריבות כיפית, שיש בה הרבה כדורסל גם, והרבה דברים לדבר עליהם שהם, אתה יודע, לא רק אני שונא אותם, לא שונא אותם, אלא באמת יש פה יריבות נהדרת שנבנית כאן.
מה שאתה אומר פה על היריבות זה, אני לא יודע מה אני קופץ קדימה, אתם רוצים להתחיל עם זה, אבל אחד ה, אמרנו שנבחר את רגע המשחק, מה שאני,
אז חכה רגע עם רגע המשחק.
לא, אבל כן. מה שאני בחרתי, כן. למשחק מול ירושלים, בדיוק מתקשר ליריבות הזאת שמתפתחת ב,
אוקיי, אז אני אגיד רגע משהו על דני פרנקו, ועל הקצב משחק, ומשהו רגע לגבי ההגנה. אני חושב שדני פרנקו הבין שהוא צריך גם למצוא את הדרכים להשתמש בהגנה, אפילו אם זה לא הגנה טובה. ואיך הוא עושה את זה? אתה רואה כבר מהמשחק נגד אלת, המון, המון שינוי הגנות. אם שנה שעברה המחלה שלנו הייתה במרכאות, הגנה פסיבית כזאת, שלא יכולה לייצר עצירות, שלא לא יוזמת, שלא משנה את המשחק, השנה כדי לכפות קצב משחק גבוה, אתה ממש רואה איך הוא עושה את זה באמצעות הגנה. הוא שולח את גיל בני ללחץ על כל המגרש שיורד לאישית, לחץ על כל המגרש שיורד אזורית.
כל הניסיונות חטיפה של אנגולה, נכון?
כל החטיפות של אנגולה, אולן זורק את היד, בני מנסה לקחת את הפאולים, את התוקף, את העבירות תוקף, כל הדברים האלה, אזורית 2-3, אזורית 3-2, אחרי מסירה עוברים לאישית, כל הדברים האלה זה מייצר קצב מאוד מאוד גבוה, מייצר עיבודים, אולי מפתה קבוצות כשאתה באזורית הזאת לזרוק יותר, וככה גם אתה מגיע ליותר פוזשנים, אז נראה שמשהו התלכד כאן לכדי שיטה, אפרופו הקוסמות, אז אולי ההיעדר הצירות בהגנה העומדת, מפוצה על זה בקצב המאוד גבוה שאתה קופה.
תן לי שנייה כמה מספרים, אני רוצה, בוא נסגור את זה עכשיו, כדי שלא נהפוך את הפרק הזה עכשיו לפרק הגנה. כמה מספרים קטנים, אמרת הרבה פוזשנים, הרבה זה, כשיש הרבה פוזשנים, יש הרבה נקודות. בקטנה, ממוצע פוזשנים של המבורג, 87 פוזשנים למשחק. ממוצע נקודות, 81.7. נגד הפועל, 90 פוזשנים. זאת אומרת, הם עלו רק בשלושה. עם כל הרעש והצלצולים. קלו עליך 101 נקודות. עכשיו, אם אני לוקח ממוצע נקודות פר פוזשנים שלהם, הם כל 100 פוזשנים קולים 105.6 נקודות. הם הגיעו נגדך כמעט לממוצע שלהם ב-100 פוזשנים, זאת אומרת 101 נקודות, רק ב-90 פוזשנים. אני לא רוצה עכשיו להגיד לך את כל השיאים שהם שברו העונה.
לא, זה תוצר של אופן לוקס.
ממוצע העונתי, 56% מהשדה, נגד הפועל 74.3, 30 אסיסטים.
אתה באות הגדולות, אחי.
אבל אין הצד... אני מבין את זה, וגם כתבתי את זה אתמול, אני לא זוכר למי, כשחוטבים עצים, עפים שבבים, וכשאתה משחק קצב, משחק גבוה, יש המון פוזשנים, ואתה גם חוטף נקודות. אתה לא יכול לתלות את כל התיאוריה שלך בזה. והנה, נהייתי פידקס ג'י, הלכתי לאינסטאט, בשביל להוציא נתונים. זה לא אני, זה לא מעניין אותי. אני, מבחן העין עובר אצלי. כשאני רואה שחקנים, כמה שזה נשמע מגוחך, אבל לא מקופפים רגליים, ולא שומרים כמו שצריך, ומזעיפים. יצאנו שם איזה פסק זמן, עם שלוש מסירות של המבורג, שחתכו לנו את כל המגרש, וקיבלנו לאפ מתחת לסל. אני לא צריך את האינסטאט בשביל זה. אני, מבחן העין, לא עובר אצלי, לא קונה את זה, ויאללה, סיימנו עם הסגת ההגנה הזאת. יש דברים יותר טובים לדבר עליהם.
אני רק אומר ש... בתור הייטר יותר זקן ממך, גם הייטריות צריך לבחור לתזמון. אבל... הפועל תל אביב הנוכחית, זה לא הפועל תל אביב שכדאי להיות הייטר שלה.
אבל עכשיו, אני אחזור, הייטריות... זה לא הייטריות, זאת ביקורת סופר לגיטימית. סופר, מי שחושב שלקבל 101 נקודות נגד המבורג זה לגיטימי, שיבדוק את עצמו.
בגלל שהזיכרון של רביב קצר, ובטח אין לו רגע מהמשחק נגד ונציה. מה היה הרגע שלך מהמשחק נגד ונציה?
נגד ונציה?
כי אנחנו עוברים עכשיו,
אני לא זוכר.
אני אגיד לך מה, אני אגיד לך, אני לא זוכר.
אם לא שמתם לב, עברנו עכשיו לחלק הבא בפרק, שאנחנו מדברים על רגעים שעשו לנו את השבוע, אחד בכל משחק. אז תתחיל עם ונציה.
אני אגיד לך מה, הרגע של המשחק מול ונציה בכלל לא קשור למשחק. היה לי יום הולדת באותו יום, ו... ראיתי את הילדים הקטנים האלה שם, מתחת לסל, שקופצים מתחת לכל סל ומעודדים וכאלה. אני ברבע השלישי באמת התפללתי שננצח עבור המשלחת הזאת של אופר ובשביל הילדים. כמה שזה קיצ'י ומיצ'י, זה גמר אותי, זה שפח אותי, אני הייתי כל כך שמח. בחיים לא ישבתי במשחקים בבית וצעקתי יש, כאילו אני הישים שלי יוצאים באולם. ווואלה, הפכתי את הבית והיה לי כיף ונהניתי רק בשביל הילדים האלה.
טוב, אז אני מביא משהו קצת יותר מקצועי. לא באמת. יש בו משהו שקצת אולי ממחיש את הרוח של הקבוצה. סביב דני פרנקו, שכבר קיבלנו לך פה מחמאות שמישהו ישלח לו את הפרק. בקיצור, מבחינתי הרגע של המשחק היה טיימאוט של פרנקו בתוצאה 63-63. זה לא טיימאוט שאנחנו לקחנו, אלא טיימאוט שהם לקחו, כי אנחנו בדיוק סגרנו את הפער שם. ואיך שדני פרנקו דיבר עם השחקנים, אנחנו קיבלנו קלוז-אפ ממש, ראינו את כל הבעות פנים, ואתה נחזיר את פינת הדוקטור לשפת גוף, אז אתה רואה שם איך השחקנים ממש קונים את מה שהוא אומר. קונים לא, 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 הוא לא מנסה למכור להם, כן? הם פשוט, הם קנו את כל הדבר הזה, והוא אומר להם, תפסיקו עם האירובול, תעשו את מה שאתם יודעים לעשות הכי טוב. כל מה שהוא נותן להם שם זה ביטחון, אבל עם המון המון... אני לא יודע, קריזמה, צד אחר של דק, המון המון קריזמה כזאת.
אני זוכר על איזה טיימאוט אתה מדבר, והיה שם משהו בטון, שלא יודע מה, אומרים על ביבי שהוא עשה קורס משחק מול מצלמה, לא יודע, נראה לי שהוא בא.
עכשיו, תקשיב.
בטוח, כאילו עבר איזה קורס כזה של עכשיו הוא נהיה לי קואוצ'ר ומנטליסט.
וכולם מסתכלים לו בעיניים, ואתה רואה שמשהו נדלק אצלם, ולדעתי, אחרי הטיימאוט הזה, בא להם איזה, הם טיפה היו לחוצים, המשחק קצת השתולל, הוא כאילו נתן להם את הגב, ואחר כך הם גם התחילו לשמור. זה איך שאני קורא את זה.
עכשיו נזכרתי מה הרגע שלי במשחק הזה. אני זוכר שאמרנו בתחילת המשחק שאנחנו מורידים שוט על כל סל של הולנד. איפשהו באמצע הרבע השני היה הרגע שלי, כי הוא קלע את הסל שדה החמישי או השישי שלו, ומאז אני לא זוכר שום דבר. באמת, הולנד בתחילת המשחק הזה, שכל בלטה, הוא בא אחרי, הרי זה שנייה אחרי שטינפנו לו פה את הצורה, ובכלל הולנד הוא הגיבור שלי כל השבוע.
אז תמשיך רגע לרגע.
הרגע של נגד ירושלים, אין בכלל ספק, שאתה במשחק שקול של סל לפה, סל לשם, השלשה שלו עם הקרש, אני בתור זקן החבורה, זה החזיר אותי לשלשה הכי גדולה שהייתה אי פעם עם הקרש, זה ג'רי סיימון נגד מכבי תל אביב, בכפר בלום ב-92-93, שלשה שבעצם באמת ריסקה את, היו עוד כמה שלשות, אבל שלשה שריסקה את הקבוצה השנייה, שפתאום פתחנו את הארבע הזה, הם הבינו כאילו, אתה ראית על הפנים של שחקני הפועל ירושלים, שהם מבינים שמזה הם כבר לא חוזרים. אבל תמשיך אתה, חי.
אני, הרגע שלי במשחק מול ירושלים, אמרתי לך, הוא מתחבר למשחקים הקודמים מולם, במצב של 71-67 לירושלים, הם... עשו פיק אנד רול בין ספידי סמית להנקינס, והוציאו את עידן זלמנסון החוצה. עכשיו, במשך שנתיים, הנקינס שם את עידן זלמנסון על סקטים, מוציא אותו החוצה, ומסיים את זה באליופ. עידן זלמנסון, כל המשחק הזה, היה לו חוסר מזל. הרבה ריבאונדים, אני מדבר על החצי הראשון, הרבה ריבאונדים שהיו אמורים ליפול לו ביד, לא נפלו לו ביד, היה לו שם כמה פעולות של אנטיספיישן כאלה, שהוא לא סידר את הגוף נכון, הוא לא הכין את עצמו נכון למהלך, ופספס שם כמה כדורים חוזרים. הרגע הזה, שהוא יצא, עשה את האג' הזה על הנקינס, על ספידי סמית, סליחה, והספיק לחזור להנקינס, וקפץ בזמן, וכתף לו את הכדור מלמעלה, סלי טוב.
באמת משתפר השנה זלמנסון, דיברנו על זה, ואנחנו נדבר עליו גם בשחקנים אחרי זה שעשו לנו את השבוע. אני איכשהו, כבר כל הדבר, אני מרגיש שלא, בלי ששמתי לב, כל הבחירות שלי מתקשרות תחת אותה מטריה של המיוחדות שיש בסגל ברמה המנטלית, החברית, המשפחתית שהם הצליחו לגבש שם, וכנראה שגם הרבה מאוד בזכות הבחירת שחקנים והאופי שלהם, ואולי גם בגלל זה לא רוצים לצרף עוד מישהו מחשש לפגוע במרקם, כי באמת נבנה כאן משהו מיוחד.
מה זה עוד מישהו? יש עוד מקום? עכשיו הרופר מוציא מטוס רק לזרים עכשיו.
חכה, נגיע גם לזה, נגיע גם לזה. אבל מבחינתי הרגע של המשחק זה פותחים את הרבע האחרון, ויונתן רבינוביץ' על הפרקט, שומר את ספידי סמית. עכשיו, אם היו אומרים ליונתן רבינוביץ' בתחילת העונה, שהוא מגיע וישחק במשחק מכריע, לא יודע משחק מכריע, במשחק חשוב, נגד הפועל ירושלים, לא סתם יריבה, ישמור את או ב-2-3 למעלה, או אישית את ספידי סמית, וגם, אתה יודע, יצליח להיות אפקטיבי באיזושהי צורה, לא לחרב בהתקפה, בהגנה, סיימנו בסך הכל במינוס 5 בדקות שלו, או מספר כזה, שהוא כן נותן מנוחות קריטיות, רגע, במינוס 2 בדקות שלו, ולהיו 5 דקות, זה ממש לא רע. היה משהו בזה, שאתה אומר לעצמך, בונה, לא משנה את מי אתה זורק לשיטה, באיזה רגע, הוא יודע מה לעשות, הוא יודע איך לתרום, הוא גם יודע איך לא להפריע בהתקפה, ואיך כן לעשות פעולות חיוביות בהגנה, ואני אומר לך, זה משהו זה שאתה יכול לזרוק את השחקן מקצה הספסל פנימה, ואתה מקבל ממנו תרומה אפקטיבית, תשמע, זה לא נתפס. זה באמת, בחור, באמת רגע לא נתפס בעיניי.
זה אותו בחור שאכל פיתה קבה בג'סמינו אחרי הגמר, והיה מבואס.
כזה.
זה הוא?
כן.
תרף הוא היום.
אתה מבין? לא, זה רגע אדיר. אתה יודע, יונתן רבינוביץ' עולה בחמישייה, ובסוף אתה גם מנצח את המשחק. אם לא היית מנצח את המשחק, זה לא היה מקבל את המשמעות של זה מהדבר הזה, אבל כאילו לנצח משחק ככה, כשכך אתה פותח את הרבע הרביעי, בעיניי, לא יודע, זה... אני מפחד שזה מוקדם מדי, כל הטוב הזה.
תשאיר את השפם, תיזהר.
אני יש לי שאלה אחת, מתי השוליה של ג'ון הולנד, ג'קובן משהו? מתי הוא חוזר?
תן לטריקאמי.
מה זאת אומרת? אבל אתה לא מפחד שהולנד עכשיו יהיה קצת מבואס, שהחבר הכי טוב שלו לא נמצא, אנחנו צריכים לשמור אותו סך כל מרוכז, וזה האיש עליו בנוי הקבוצה.
מי, ג'קובן? ג'ון הולנד, אוקיי, נראה לי שאתה קופץ.
אני הפכתי להיות, בשנה שעברה הייתי עם טוקוטו, עכשיו אני עם הולנד, די. זה הבן אדם, חי, אני איתך, נשאר עד סוף העונה.
נשאר, בטח, אני באמצע המשחק מול אילת צייצתי שרק ככה הוא יכול להיכנס לעונה, דרך הגנה. עכשיו אני אגיד לך מה, זה בחור שהוא לא בסדר בראש. אמיתי, הוא לא בסדר בראש. הוא היה צריך את הדרייבין.
הוא יותר מדי בסדר
בראש. הוא היה צריך זריקה של הדרייבין, ככה אחת לבריד עמוק בשביל להתעורר. יש כאלה אוכלים את פסיכולוג, הוא בא לדרייבין, קבל את הזפת השמש שלו בראש, והנה הוא התעורר.
לא, אבל אותי מעניין, לא דיברנו על זה, על הנהג של מיס דזי, איך קוראים לו, דז...
חכה.
מגיעים אליו?
תמתין, תמתין. מה הרגע שלך, מה המשחק, מה הניצחון האחרון נגד המבורג?
אתה מתקיל אותי בכל מיני דברים שלא חשבתי. אני אנסה לחשוב מה הולנד עשה טוב במשחק הזה. לא, אני קודם כל הייתי מבסוט מזה לא היה לי רגע אחד.
תגיד הפועל עשו עצירה, זה הרגע הכי טוב של המשחק הזה.
אתה דיברת על זה בהתחלה, ירדנו לרבע האחרון 85-83, אחרי שהם סגרו את כל ההפרש בעצם. והעובדה שגמרנו את הרבע האחרון כל כך בקל, כאילו, זה מה שעשה לי, אני לא יכול לתת רבע. באמת הרבע האחרון שם, אם אני מנסה לחזור למשחק, עובדה שהכל זרם, שגיל בני עושה נקודות, וזלי עושה נקודות, זה כאילו הכל, כאילו, ואתה משחק נגד בכל זאת, מפעל אירופי מכובד, למרות היריבה קצת מביכה, אבל פתאום הראית כמה אתה יותר גדול ממנה, כמו ברבע הראשון, ברבע הרביעי, הראית את זה.
אני, הרגע שלי מהמשחק מול המבורג, לפני המשחק עם ירושלים, דיברתי עם גורם בכיר במועדון, הוא אמר לי, האופציה היחידה שלנו לנצח את ירושלים, זה אם הוא נותן משחק כמו נגד טורק טלקום.
גיל בני.
לא, 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 לא. אלכסבייר מנפורד. אלכסבייר מנפורד עלה מהספסל עם 4 עבירות, בתחילת הרבע הרביעי.
נכון, נכון.
עכשיו, אני מחבר כאילו את המשחק מול ירושלים, את הרבע האחרון, לרבע האחרון מול המבורג, והוא נתן שם שלשה, ועוד סלבה מתפרצת אחרי חטיפה של הולנד, גמרת המשחק, זה נתן לי חותמת שזאת הקבוצה שלו, והרבע הריוויזי שלו, ומי פה שיעשה מה הוא מבין. הוא היורש של ג'קובן בראון, זאת הקבוצה היורש? שלו. היורש? לא, במנהיגות.
כן, נראה שהוא לוקח בעלות על הקבוצה, ביג טיים. כאילו, אתה יודע, אתה לא יכול לעשות את זה בדרך אחרת חוץ מלהביא ניצחונות. אתה לא יכול, אם תצעק חזק בחדר הלבשה, זה לא יעזור.
זה היה משחק רע שלו. לא רע במונחים, אבל בוא נגיד, המשחק הפחות טוב שלו החודש.
הוא לא היה דומיננטי לאורך כל המשחק, אבל הוא התעור, תשמע, גם היה את עניין בעיית העבירות, ואתה מוסיף לזה עייפות, וזה משחק שאתה יודע, תכנו אותו.
אז אני אומר, זה לא היה המשחק הכי טוב שלו, ועדיין ברבע האחרון זה היה אקסוויר מנפורד.
אז אני רוצה לדבר על הרבע הראשון ועל ברטימור, שבאמת עשה שם סיקוונס של 2.5 דקות ברבע הראשון, שבאמת ככה נתן לנו את הבריחה, שלשה, אסיסט לקייל אלכסנדר, פאול סל בחדירה, עוד סל בחדירה ימינה, אסיסט לזלי בפיק אנד רול, ושלשה נוספת. כל זה ברצף, אנחנו מדברים 10 נקודות שהוא עושה לבד, 14 שהוא אחראי עליהם בסך הכל. משהו ביכולת שלו להיות, לזוז, לנוע, בין הפוזיציה הזאת של מנהל משחק, וגם המבוגר האחראי הזה, הפלור ג'נרל, זה שמנהל את כל ההצגה, כי באמת לא היה מישהו טבעי אחר שיעשה את זה, לבין היכולת שלו גם להיות סקורר. ובאמת הוא שלט ברבע הראשון, אני לא זוכר, זה היה 2.5 דקות כל כך דומיננטיות משחקן ישראלי ברמה אירופית, נכון, אז אמבורג זה לא זה, אבל תקשיב, מה שהוא עשה שם זה היה פשוט שירה בתנועה, ואני באמת, כשראיתי אותו ככה ברבע הראשון, גם כשכל הדברים הצטמצמו וגם שככה, ידעתי שבר במשחק, ידעתי שיש על מי לסמוך, אני חושב ש... זה נכון, זה הקבוצה של אקסוויר מנפורד בגו-טו, בללכת אליו. אבל אני חושב שזה גם במידה רבה, השנה, קבוצה של ברטימור, בדומיננטיות הרבה יותר גבוהה מתומר.
אתה זוכר את הפרק הקודם? אני חייב לקטוע אותך, כי אתה מדבר עליו נגד המבורג, שזה באמת נגרים וכאלה. מה שעושה נגד ירושלים, זה 16-7-7.
מדהים. תיזכר בפרק הקודם, שישבנו פה שלושתנו, וג'קובן בדיוק נפצע והחתימו את קאמינגס. אני אמרתי לכם, עד שקאמינגס יתחיל לשחק, יש את ירושלים וונציה והמבורג, והוא ישחק רק נגד קריית אתא. מי שאני מצפה ממנו להיכנס לנעליים של ג'קובן בראון, זה ברטימור. וברטימור עשה את זה...
בענק.
מה זה בענק? קודם כל הכנסתי אותו לקבוצת פנטזי שלי, והוא יחזיר בגדול.
רגע, בוא נעשה רגע, התנחת לפנטזי, אתה עלית למקום השביעי.
השביעי בעולם, ראשון בארץ.
פנטזי יורו קאפ, כן.
נכון.
וגם נתת לי פה אינסייד לפני זה, שהמוביל לא ידע שהורד פצוע והשאיר אותו קפטן.
השאיר אותו קפטן, איזה כיף שיש.
סגר את הפערים.
כן.
והפרס הראשון, מה, לאן אתה לוקח את הפוד? אתה לוקח אותנו לפיינל פור, עונה הבאה של יורו קאפ.
אני הבטחתי לאיתי מנטש, שהוא השותף שלי לפנטזי, הוא בן אדם ששולח לי באחת בלילה, תקשיב, יצא הודעה שסם דקר פצוע, שים לב, גם חולה נפש גדול.
תקשיב, קודם כל, איתי מנטה שהוא גיבור היום של הפוד, על מה שהוא עשה לצנצי פארי, והשחקן הנורווגי להפועל, צייץ את זה בשלוש, אביב. סתם תמונה של, לא יודע...
יוהנסון משהו.
כן, זה יוהנסון שהוא משוחרר מצ'מפיונשיפ באנגליה, וצנצי פאר הפך את זה בשש לידיעה על בסיס כלום, הפועל תל אביב מתעניינת.
אני אגיד לך מה, קודם כל זה כבר אומר...
שחקן אמיתי?
שחקן אמיתי. אמיתי, קודם כל...
אתה זוכר את ריצ'רד קורי? החלוץ התימני, שפעם פרסמו עליו באנרג'י שהוא מעמד להפועל, וזה הדחקה בפורום, זה בעולמות האלה.
צחקנו על זה אני וחי קודם, על כל הלוקשים שפרימו, ואני זוכר גם בישראל היום, פרסמו זה משחקן יפני למכבי חיפה, שהכילו את נחמני בטוויטר.
והיה גם את הדיווח בוואן לדעתי, שלקחו מאתר של האולטרס, על כובש השער אלפרד אדולף שיקלגרובר, שזה גם...
לא, אולי נעשה פעם פרק זה, אבל אחד הדברים הכי גדולים, אם אני לא טועה, זה היה תוכמן במעריב, אחרי העונת אליפות של מכבי 2004-2005, או 2003-2004, היה כותרת, דקו מועמד לברצלונה, הוא היה בפורטו, ובמעריב היה דגו מועמד לברצלונה, ניאמה לווסטאם, היו כל מיני...
זה לא משתווה לשלומו שרף בשידור, אומר, הגיעו גורמים, אני חושב, מניוקאסל, להתעניין בירין חסן, ואכלו אצל אימא שלו קוסקוס ומפרום.
אז מנטש, כל הכבוד, בוא נחזור
לכדוסק. אתה טס איתי סוף שנה לפיינל פור, אנחנו זוכים בזה.
אחרי שאתם לוקחים את האליפות, יחד עם הפועל. רגע, אז איפה היינו אביב? תחזיר אותי לסדר. השחקנים שעשו לנו את השבוע טוב, אני אין לי מה להגיד. אני הפכתי אולטרס ג'ון הולנד, הוא נראה באמת שלפעמים המוטוריקה לא כל כך מסתדרת עם המציאות, הידיים נשלחות למקומות לא רצוניים, אבל בואו, גמר שבוע עם איזה 15 שלשות ב-80%, לא ב-70%, 14 שלשות, ב-66%, מטורף, 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 אני לא חושב שאף אחד מאיתנו לא, ציפה, אם הוא לא עושה את העליית מדרגה הזאת, שום דבר לא קורה, כי אחרים סך הכל, גם בר, גם אקס, גם קייל, ידעת מה הם יכולים לתת, הם נתנו אולי את העוד 10-20% שלהם, הוא קפץ ב-600%. בתרומה שלו.
מה כתוב פה? קפץ ב-500-600%, אני נשבע לך. תקשיב, אין לזה הסבר הגיוני, אני חושב שאנחנו גם לא יכולים להישען על זה שהוא ישמור על המספרים האלה.
הוא לא. הוא לא, וזה בסדר.
הוא לא צריך, אבל עכשיו שיש לך את דז ויגיע גם קאמינגס, טרי קאמינגס יגיע, אז כן, אז הוא ייקח פחות זריקות.
אני אמרתי שבהפועל תל אביב הנוכחית, עם שפע הכוכבים, אין לו את ה-5-6 שלשות לקחת במשחק. עם מכת הפציעות הזאת, הוא קיבל את ה-5-6 שלשות למשחק. ואללה בבאללה, הכל נכנס.
כשכתבתי לעצמי נורת, אז כתבתי על המשחק הראשון של השבוע נגד ונציה, זה The John Holland Game. כאילו, סימונס אוהב להגיד על שחקן שכאילו Out of Nowhere עושה משחק גדול, אתה נותן לו את התווית על השם שלו. אז זה לא היה The John Holland Game, זה היה The John Holland Week, ממש כל השבוע. 20 נקודות ו8 ריבאונדים נגד ונציה, נגד ירושלים 25-1-3, ריבאונד 1 ו3 אסיסטים, נגד אמבורג 18-3-2, באמת מספרים אדירים. בהגה בלעז היט צ'ק גאי, באמת מישהו שאתה יכול ללכת אליו, וכשהוא נדלק הוא נדלק, וכל השבוע הזה נדלק לו. אי אפשר להסביר את זה אולי, אבל כן אפשר לחשוב מה השתנה, ומה היה הקטליזטור לדבר הזה, ואני חושב שיש לזה, אתה יודע, הסבר מאוד ברור. כן?
הוא הפך להיות שלישי ברוטציה של הזריקות, לא? אקס, אלכסנדר ובר נגיד לפניו, אופציות תקפיות לפניו.
אתה יכול גם להגיד את זה על דקות, אבל אני אגיד לך משהו אחר. אני חושב שהוא הרגיש חרב על הצוואר. אני חושב שאחרי ההופעה שלו נגד אלת, שהוא לא הצליח לעשות שני לאפים שם והחטיא דנקים, הגיע מבחינתו לאיזושהי נקודת על חזור, שהוא מבין שהפועל תל אביב מחפש את שחקנים בחוץ, ושהוא יכול למצוא את עצמו בשלב כזה של העונה, בלי קבוצה, ולהתחיל לנדוד ולחפש שוב. עכשיו, הדבר הזה עבור ספורטאי, בגיל שלו, שגם אני מניח שאכפת לו מהכבוד שלו, כן, ומאיך שהוא יתפס, לוקח את הדבר הזה באופן אישי, ומבין שאם הוא לא משנה עכשיו, ואם הוא לא מראה, הנה, עכשיו יש לו הזדמנות, הקבוצה צריכה את זה, התפנו לו דקות, התפנו לו זריקות, אם הוא לא ייקח את זה עכשיו, זה הדרך שלו החוצה. אז, אתה יודע, אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל ספורטאים גדולים לוקחים כישלונות באופן אישי, יש משפט כזה, אז אני חושב שהוא לקח את זה באופן אישי, ההופעה, והמעגל נסגר עם הריברס דנק נגד אמבורג, משהו לא הצליח לעשות נגד אלת, וכל הדבר הזה נסגר לכדי שבוע חלומי שלו. שבגדול הוא הרוויח את החוזה עד סוף העונה, כאילו קשה מאוד להתווכח עם זה, זה שלושה ניצחונות שיש בו, יש לו חלק עצום בהם, השחקן הכי חשוב הוא השני הכי חשוב, בדרך כלל אחד עם אקס או עם בר.
לא יודע מי דיבר על הכסף שלו, שווה לפחות 600 אלף דולר, לפחות.
תשמע,
מי איש השבוע שלך?
איש השבוע שלי זה ג'רוויניו, דז וולס. תשמע, אני צריך עוד משחק אחד, לפני שאני מכתיר אותו לג'וקר, כי את אדוארדו מרקש בעורבה בגביע טוטו.
הכתרת כג'וקר מוקדם מדי.
כולם זוכרים.
למרות שבלעדיו לא היינו מקבלים את פנסיל.
נכון. זאת אגדה. עכשיו אני צריך עוד משחק שניים בשביל לראות את זה. הוא סקורר אדיר. איך יש את המונח הזה? יש לו הליכה של שחקן, יש לו גינונים של סקורר. אתה רואה את התנועות גוף, אתה רואה את הגופיה הזאת שהוא מחזיק אותה בפה כזה עם הפוזה. אני אוהב את זה. תראה, להכניס סקורר כזה...
גם תסרוק את...
של ג'רוויניו, עם המצח הגבוה. להכניס סקורר כזה, אם היית עכשיו זורק אותו לאפועל של שרון אברהמי, שנלחמת על מקום 8, יכול להיות שהיה יותר היה לו קשה להתבלט. כשאתה מכניס סקורר, אני אגיד עוד פעם סקורר.
אני אגיד לך, יש לי...
לא, כן, לא, שנייה, כשאתה מכניס כזה דבר... לקבוצה שבאמת קולעת באופן חריג, זה קצת בשבילו כמו לרכב על אופניים, אבל בירידה, אתה אפילו לא צריך לזכור איך מפדלים, אתה זז מכוח האנרציה, לקלוע שלשות הוא יודע, הוא לא צריך עכשיו להיכנס לאיזושהי שיטה. אז יאללה, תן לי עוד משחק, שניים כאלה, וזה יכול להיות בינגו.
אתה רואה פוזיישן ראשון שיש לו אופן לוק, הוא לוקח את הזריקה, לזה אני קראתי מהרגע הראשון קבלן נקודות, באמת, זה שחקן שקבוצות לוקחות אותו בשביל לייצר מספרים, עכשיו, לא משנה באיזה רמה תזרוק אותו, ברמה תחרותית, כן? בין אם זה יהיה טורניר 3-3 עם ג'י קובן בקיץ על מיליון דולר, או בין אם זה יהיה משחק בחזירי שנחאי, או בין אם זה יהיה עכשיו ביורוקאפ או ביורוליג, לא משנה איפה תשים אותו מול איזה מגן, זה מסוג השחקנים האלה שהם סל מהלך, הוא ימצא את הדרך עם הגוף שלו, עם הניסיון שלו, הוא הרי יודע איך להשתמש בגוף שלו, נכון? עכשיו אני אולי מגזים פה, אבל אתה רואה לאורך הקריירה, זה שחקן של מספרים, כן קבוצות טובות, לא קבוצות טובות, זה לא משנה, התכונה הזאת של ג'רנימנס, הדבר הזה של ג'רנימנס כאלה, שחקנים שעוברים במלא סגנונות, במלא קבוצות, יש להם סתגלנות גבוהה, הם יודעים להסתגל לקבוצות רצות, בשביל זה הם קיימים. עכשיו, הפועל תל אביב, אם היו בוחרים אותו בתחילת העונה, כנראה שלא היו בוחרים אותו בתחילת העונה, אף אחד לא היה אומר, זה השחקן שאני רוצה לצורך העניין מקום בריין אנגולה, או להיות המחליף של מקרי, אבל כשאתה מצליח למצוא את הדבר הזה, לזרוק אותו לתוך השיטה, ושהוא יוכל למצוא בתוך הדבר הזה, בתוך הסיסטם, את הזריקות שנוחות לו, אתה ראית גם לאורך איך שהמשחק התפתח, הוא קצת הכריח אולי זריקות בהתחלה, לא כל כך ידע איך לזוז בהגנה, אבל בסוף, מני טיים, רבע רביעי, שלשה, עוד איזה מיד ריינג', הבן אדם בא לעבוד. עכשיו אני אומר לך, אנחנו נראות עוד משחק ועוד כמה משחקים, אני לא פוסל שהוא יהיה כאב ראש לדני. החוזה לחודשיים, עם אופציה לעד סוף העונה, אם הוא ימשיך ככה, אני לא יודע אם משחררים אותו כל כך מהר.
זהו, קאמינגס מתחיל לשחק, יש לך עכשיו את דז, יש לך מנפורד בריא, אלכסנדר בריא, יחזרו לך תכף החבר'ה מהפציעות.
אז אני לא יודע כמה מהר הם יחזרו, הורד, תומר ואנגולה, אני לא יודע.
תומר אני שם רגע בצד, כי תומר הוא ישראלי.
אני באמת לא יודע.
אנחנו יודעים משהו על הפציעות של הורד ואנגולה?
אנחנו נבדוק את זה, נפעיל מקורות.
אני חושב שאתה תדע, אתה יכול לקרוא את זה באיזשהו אופן, בהאם מחפשים סנטר או לא. ודני אמר היום מצוטט בוואן, שלדעתו זה יכול לפגוע במרקם, אז יכול, לדעתי זה יותר פונקציה של קשירות, זה שהביאו את דז יותר מעיד על הקשירות של אנגולה, זה שהביאו את קאמינג זה מעיד על הקשירות של ג'י קובן, ועכשיו זה שלא מביאים סנטר אומר שאולי האבלואיישן של הפציעה של הורד הוא יחסית בסדר, אני מקווה לפחות, תומר אמור לחזור לדעתי, אם לא נגד קריית אתא, נגד אמבורג, נגד לונדון הוא כבר ישחק, זה לונדון? לא, וולפס, הוא כבר ישחק במשחק הבא.
ההחתמה של ווילס באה בעקבות הפציעה של אנגולה, לא כאיזשהו סוג של מחליף כבר לקראת חיתוך של הולנד נגיד, מתוך מחשבה על זה שרצו לחתוך אותו לפני שבוע, כי הוא בא out of nowhere, לא ידענו ש...
אני מניח
שאתה שאשר... אולי ידע את הדברים אביב, ואני לא ידע, לא, כאילו ידענו שבמקום ג'קובן יחפשו איזה גארד, אבל אמרנו שאם מביאים 3-4, דיברנו על זה שזה אמור להיות מחליף של הולנד, שהוא עם סייז טיפה יותר גדול, והוא לא סייז יותר משמעותי.
הוא 2-3 קלאסי במבנה גוף, הוא בעצם קצת כמו הולנד, זה עוד מהולנד. העניין הזה שגם אין לך באמת מישהו שיכול לתת דקות בשלוש, כי ראית, הנה, הגעת ליאל הרל נגד האמבורג, אבל אתה לא רוצה להגיע לדברים האלה בשלבים יותר מאוחרים, אז שיהיה לך גם אופציה מהספסל למישהו שיכול לתת דקות בשלוש, אז הוא גם שם בשביל זה. וכן, לחפות עכשיו על העניין של אנגולה, עד שהוא יחזור, כי אתה לא יודע, פציעה במפסעה זה משהו שיכול להיגרר, פציעה בקרסול של תומר זה משהו שהוא, אתה צריך לו איזה מוניטורינג לאורך העונה, זה פוטנציאל לפציעות חוזרות, בק הספורטאים, הפציעה של ג'י קובן יש לך החלמה וזה לא דבר קל בהכרח לחזור ממנו כל כך מהר, הרבה תלוי בשיקום שהוא יעשה ובאיך הוא יחזור, אבל אנחנו קפצנו קצת,
לא רואה עם
שחקני השבוע.
לא,
כן,
שנייה,
כן.
ויש עוד אופציה, כן? שפשוט הביאו אותו, כי רוצים לזכות ביורוקאפ. זה, לא, ויש עוד נקודה שלא נגעו בה, דיברתם על הכאב ראש, הוא יעשה לדני ואיך הוא יתחבר במרקם וזה וסקורר. הגנפת לאוזני שמועה שחבר, מבצע חבר מביא חבר, נמשך גם עם, הוא שחק עם קאמינגס בחזירי שנחאי.
אני סתם צאתי חזירה שנחאי, אבל הוא שחק בסין ביחד.
הם שיחקו ביחד בסין.
אתה לפי וואן.
יש עכשיו, יש את החונטה של ברטימור, ג'קובן בראון וזלמנסון ששיחקו ביחד בירושלים. יש את תומר גינת ומקרי וקאמינגס, החברים מפריז, ועכשיו יש את החברים מחזירי.
אני רוצה לדבר, לעשות שאוטות לקייל אלכסנדר במעבר הזה רגע. תקשיבו, איזה שבוע הוא נתן, ובעיניי...
הוא לא היה גרוע כמו הולנד, אבל לא, באמת, הוא לא היה נראה רע כמו הולנד, הוא היה באמת סבבה לחלוטין. אני חושב שהוא עשה קפיצה לא פחות גדולה משל ג'ון הולנד.
אני חושב שביחס לציפיות שהיו לנו ממנו, הוא סוף סוף מתחיל לענות על הציפיות. תקשיב, מה שהוא עשה לאנקינס, זה משהו שאונואקו לא הצליח לעשות לו בשנה שעברה, עם סייז מאוד גדול. תקשיב, זה היה נראה, גם אם הוא הכיר את אנקינס וגם אם לא, הוא כאילו הבין שיש לו פה משחק הצהרה. שאם הוא יהיה טוב עכשיו, ואם הוא יבוא ויקח על עצמו, זה כמו להגיד לליגה הגעתי. וזה מה שהוא עשה במשחק הזה, וזה לא רק תשמע, הגנתית, אחד על אחד, לשנות זריקות, זה דברים שהיה כל הזמן.
לא, אחד על אחד שלו היה פח השפע.
אני לא יודע אם הוא השתפר בזה.
הוא השתפר, אני ראיתי כמה תזוזות יפות שלו.
אני דווקא שמתי יותר לב לעניין ההתקפי. הוא הרבה יותר דומיננטי, הוא מסיים מאוד אגרסיבי בטבעת.
אתה מכיר את הקלישה, אין וקום בכדורסל? אני מת עליה, כי זה נכון. את כל הכדורים של אורד ותומר, שלא נכנסים פנימה,
שהיו לוקחים הם חיתוכים, כאילו.
ותראה את האחוזים, 8-11 ל-2 מול אמבורג, 8-12 מול ירושלים. הוא לא שחקן שלוקח את המספרים האלה, בדרך כלל לאורך הקריירה.
אני רק מסתכל על המספרים, מה שעשה לי הכי טוב באמת, זה המספרים של הנקינס נגדנו. כי הנקינס היה הורג אותנו. היה עם דאבל דאבל במחצית, כמעט כל משחק בדרייבין. והוא שם לו גוף, הוא הזיז רגליים הרבה יותר מהר מאונואקו, לא כל דבר, כאילו, באמת, אתה יכול להגיד, קיבלנו 100 נקודות, כן? אבל הנקינס לא הייתה הבעיה, זה גם חלק זה היה חוסר משמעת של ירושלים, שלקחו המון זריקות לשלוש, ושיחקו משחק יותר מהיר, ולא דחפו אחרי 10 שניות הכדור להנקינס, שהתחן עד הסוף של ה-24. הם שיחקו יותר פרוע, אנחנו הרווחנו מזה, אבל זה שהנקינס לא היה פקטור, זה בעיניי אחד המפתחות הכי גדולים לנצח את ירושלים, גם בהמשך.
כן, בדיוק, אתה מבין שיש לך פה מאצ'אפ טוב איתם, וזה משהו שלאורך כל העונה שעברה חששת ממנו, עזוב שבסדרת חצי גמר הצלחת לנצח והתמודדת עם הכל, אבל אני חושב שמשהו בקבוצה הצליחו ללמוד את קייל אלכסנדר, והוא למד את כולם, והחוק מספר אחת זה לא למסור לו את הכדור מתחת לחזה, כלומר, הכדורים צריכים להיות רק למעלה, ואתה רואה שגם בר מחפש את זה בפיק אנד רול עם כל מיני לובים כאלה שאולי נראים מוזרים פתאום, אבל הוא יודע מה הוא עושה, כלומר, אתה צריך שהוא יקבל את הכדור מעל הראש ויעשה את הסלים, והוא עושה את זה באחוזים הרבה יותר גבוהים, הדומיננטיות הזאת שאנחנו מדברים עליה, אני חושב שגילינו שיש לו אופי לבחור. כאילו...
קודם כל, אני גיליתי שיש לו אופי, ברגע שהוא הסכים לחזור לארץ, כבר למשחק מול בר שבע, זה גבר ממעלה ראשונה. שיהיה לרד לא תיקץ עליי, הוא בן אדם ממעלה ראשונה, לא גבר.
תקשיב, כל המצטרפים החדשים לתנועת הנוער בשנת 23-24, הם כולם גוד גייס, אין מה לעשות, הם כולם, קייל אלכסנדר ואנגולה והולנד, הם כולם, אתם דיברתם על זה בפרק הקודם, על הצחוקים ועל ראית איך הם קפצו כולם, ואיזה חגיגות היו אחרי השלשה של הולנד נגד ירושלים, כאילו. אתה רואה שם וייב של קבוצה שמשהו טוב קורה בה. אז היא ספגה 101 נקודות מהמבורג.
נכון, לא קרה כלום.
וזה טעון שיפור, ועדיין זה לא מזיז לי את הזין עכשיו.
ואני מתערב איתך שבמשחק מול קריית אתא, אתה לא תקבל, גם נגד נס ציונה קיבלנו 94.
אני אמור לשדר את המשחק הזה לרדיו הפועל, אז אני מקווה שלא יהיה קצב כל כך מהיר.
לא, אני מבטיח לך שזה...
גם ככה סמכון יעשה לי שם שכונה.
אני מבטיח לך שזה לא יעבור ככה לדני פרנקו, ואתה תראה לפחות...
מה, אתה תראה אותו מנסה להעיט אותם?
לא,
שלא כופף ברכיים?
עוד קצת אינטנסיביות הגנתית, זה מה שאני חושב שיקרה.
אותי מעניין בעיקר טרי קאמינגס, לראות את הדבר הזה בפעולה פעם ראשונה מול העיניים, כאילו אני חושב שזה הדבר המרכזי.
רגע, יש לנו 5 זרים לרשום למשחק, כאילו, שיש דילמה מי משאירים בחוץ, מה הסטטוס עכשיו? כאילו, אנגולה, ג'קובן
ובחוץ. יש לך את דז וולס, יש לך את קאמינגס, יש לך את הולנד,
אלכסנדר
ומנפורד.
אני לא יודע אם דז נרשם לליגה עדיין, אני יודע שקאמינגס נרשם לליגה, יכול להיות
שעדיין... אין סיבה לא לרשום, לדעתי אין הגבלה.
לא יודע, יכול להיות שזה עניינים בירוקרטיים.
עכשיו היה איזה 10, לא טוטל.
לא, אבל השנה בגלל המלחמה, אז שהחליפו עניינים וזה, אז אין הגבלה.
זלמנסון, דיברת, נכון? דיברנו עליו? כשחקנה שבוע... בוא, אתה מאוד אוהב אותו יוקיץ' של הלבן.
לא, אני התחלתי עם זה שלא רציתי אותו בכלל בקיץ.
הבאת לי טיטי סגב עם הסרט על הראש.
נכון, כי רציתי קבוצה יותר מרביצה ויותר לוקחת ריבאונד. יש מספיק מי שיקלה נקודות. אבל בתוך כל הרן אנד גן הזה, הוא פשוט נהדר. הוא באמת, הוא עושה את הדברים, גם כשהמשחק הפך להיות מהיר, אז גם הריבונדים לפעמים נופלים לרצפה, ומשם הוא יודע לאסוף אותם לפעמים יותר טוב מאשר לאסוף אותם באוויר. וריאת משחק,
מה זה הטאצ'פס הזה לאלכסנדר? כאילו זה...
השילוב ביניהם נהיה נהדר, באמת, הוא מתחיל להבין, אלכסנדר מתחיל להבין... כאילו זה,
איך קורא, ווייט שוקולד?
ג'ייסון וויליאמס?
ג'ייסון וויליאמס, מה זה הטאצ'פס הזה היה?
בסדר, לא צריך לעוף יותר מדי, הוא עדיין די חור בהגנה, וכשלוקחים אותו, למרות שהוא מנסה, אבל הוא לא, אין לו רגליים כדי לשמור.
דרך אגב, אחרי המהלך ההגנתי שהוא עשה על הנקינס, שדיברתי עליו, הוא היה עם נקודה אחת לדעתי, בחברה
שלישית. הוא סיים 13 לדעתי.
סיים עם 13.
כן, כן.
אני דווקא מאוד התרשמתי מעניין קבלת אחריות שלו על הסיטואציה. הוא כבר לא השחקן שיעשה פרצופים בספסל, הוא יקבל כמה דקות שצריך, והוא מצליח להסתכל על זה, לדעתי, אני מהצד מסתכל וחושב איך הוא רואה את זה, שיש לו את ההסתכלות הרחבה, זה עונה ארוכה, אז אולי אם הוא לא קיבל דקות בהתחלה, הוא יקבל דקות אחר, הוא כבר לא עוסק בחישובים האלה. עידן זלמנסון קיבל על עצמו את העמדה, הוא הסנטר הישראלי המוביל שלנו, ואיתו אנחנו יכולים לזכות בתארים, הפועל תל אביב מאמינה בו, נתנה לו חוזה ארוך טווח בקיץ, ובאמת אתה רואה את זה בכל קבלת ההחלטות שלו על המשחק, הוא משחק עם ביטחון שבעונה שעברה פשוט לא היה לו, ואני חושב שזה...
היה לו אותו בסוף העונה, בסדר, בסוף העונה אתה ראית.
בסוף העונה, אבל לאורך כל העונה, מלא טאקלים עם דני, מלא בלגן, פרצופים, השנה זה לא יקרה, כי... אגב, ויכול להיות שיש לזה קשר לעניין של הבאות, אני לא אבא רביב יודע להגיד.
הוצאת לי את המילים מהפה, שכאילו, יש הרגשה איתו, הוא מקבל פרופורציות, הילד הראשון מכניס אותך לפרופורציות, אתה פתאום כל הדברים שנראו לך סוף העולם, שהמאמן, הבן זונה הזה, לא נותן לי את ה-17 דקות שהוא חייב לתת לי, אתה כאילו קם עם הדבר הזה בשתיים בלילה, מפרפר מסביבו כל היום, מגיע לך דני פרנקו, אתה אומר על הזין שלי פרנקו, זה מה שהוא נותן לי עכשיו, יאללה נו, ודברים זורמים לו, אז שיעשה הרבה ילדים, ויהיה מרוכז וקול תמיד ולא עצבני, והוא באמת, הוא חלק מהרן אנגן הזה, זה עוד 10 נקודות בזה שאתה קולע יותר עכשיו, זה בזכות זלמנסון, האסיסטים והנקודות שהוא מייצר, מעבר למה שהוא ייצר שנה שעברה, או בתקופות שקלנו רק 90 ולא 110, הוא חלק גדול, הוא והולנד, זה חלק גדול מהעלייה הזאת, מבחינת המספרים.
אני, לדעתי, הקפיצה הזאת שהוא עשה השנה, זה כי זאת פעם ראשונה, מאז שהוא התחיל לשחק כדורסל בעונת 2011-2012, זאת... הפעם הראשונה שהוא עונה שלישית ברציפות באותה קבוצה. כן. הוא דילג בין הרצליה לראשון לאילת, לירושלים.
פליט של הנוער של מקבי.
כן, אז זה שהוא מתחיל עונה שלישית בפול תל אביב, נראה לי...
תשמע, אני שבוע שעבר אמרתי שזה עונת קריירה, לדעתי זה הולך להיות העונה הכי טובה שלו בקריירה.
קודם כל מספרית זאת עונת קריירה.
בסדר, עוד מוגדר.
כרגע הוא על 15.7 נקודות למשחק.
כמה?
15.7.
כי היה את המשחקים בהתחלה.
העונה הכי טובה שלו, אני מזבזה פה, זה 9.4 בירושלים.
בוא, המספרים עוד התאזנו, זה עוד מוקדם.
זה תחילת עונה, ותחילת עונה מאוד מוזרה.
לא יודע כמה זה מתאזן.
משחקים ראשונים לא היו זרים, הוא קיבל הרבה יותר זריקות ממה שהוא יקבל ביום יום.
הוא נגד כל גלבוע, לא גלבוע כבר לא בליגה, אבל נגד כל איזה גליל, לא יודע מה יכול לעשות ה-20 הקלות שלו.
טוב, נתקדם? מה אתם אומרים?
לא, יש עוד אחד, כאילו, אחרי זלמנסון חייבים להתייחס לגיל בני, אני חושב, שנתן סוף כל סוף נגד המבורג, את התצוגה שחיקית על החי.
20 נקודות מדד, איך לא הבאתי אותו בפנטזיה? שמע, לדעתי סי קריירה בנקודות ביורקאפ,
כן.
סי קריירה במדד.
בדקות גם שהוא קיבל ביורקאפ, הכל. זה היה משחק של סי מבחינתו. הסל שהכי אהבתי, הכי אהבתי במשחק שלו נגד המבורג, זה לא השלשה שהוא יוצא מפיק אנד רול שמאלה ולוקח את זה בנונשלנטיות, אלא הבקדור על האוט בייסליין. הוא נותן להולנד, הולנד מחזיר לו, זה מצב של 96-90, זה עושה 8 הבדל שם, ובעיניי זה גם הסל ששובר לחלוטין את הרוח של המבורג במשחק הזה.
הם לקחו טיימאוט לדעתי.
וזה כזה סל גיל בני, לגנוב את הסל הזה, לעשות את זה ככה בלי שאף אחד שם לב, והוא באמת הביא מעצמו הרבה יותר, ואני מקווה שזה ייתן לו ביטחון להמשך, ובעיקר יציבות. בעיקר יציבות, הוא לא תמיד צריך לתת את התרומה המספרית, הפעם הוא נתן אותה, אבל אתה כן רוצה אותו הרבה יותר בעניינים, וכשהוא עולה גם לדקה, גם לשתיים, שהוא כן ירגיש הרבה יותר מחובר, והמשחק הזה יכול להיות איזושהי נקודת מפנה מבחינתו לעונה, לא שהוא לא היה טוב לפני כן, הוא פשוט לא היה דומיננטי ככה. וזהו, אני שמח בשבילו.
מה עוד נשאר לנו? כן, זה חשוב מאוד, כי אני חושב שהעונה מתחלקת, תתחלק עכשיו לחלק נקודת, עד שיחזרו הפצועים, שזה הקונטקסט עכשיו, דז ייכנס לעניינים וקאמינג ייכנס לעניינים, ויבנו שם רוטציה וחלוקת דקות, חדשה ונכונה, והבלגן יתחיל כשהורד יחזור, שג'קובן יחזור, שתומר יחזור, אז בעצם את הסדר החדש הזה שייצרת, שכרגע גם ייצר לך ניצחונות, אתה צריך לדחוף אותם אחורה, והשאלה אם מי אתה תישאר, מי יסכים להישאר כאזר שביעי או שישי, שלרוב לא נרשם גם בליגה, זו שאלה טובה, אבל זו גם שאלה של האם נחזור שחק פה בישראל, או שימשיכו את כל העונה בבלגרד, כי ככה אפשר להשאיר תמיד את המחנה בבלגרד, אתה משאיר שם שניים, שלושה זרים שישמרו על התיקים, עד שהישראלים חוזרים עם הזרים מהמשחק ליגה, כאילו.
אני חושב שאתה הולך על סגל רחב כהגדרה, מתוך הבנה שאתה צריך סגל רחב בעונה של יותר מ-60 משחקים, או אני לא יודע כמה התקצר בסוף בסיבוב השלישי, אבל אתה מתייחס לזה במובן הזה שנפלה ההבנה עם ארבעה שחקנים פצועים במקביל, סליחה, נפלה ההבנה שמה שהיה בעונה שעברה הוא מזל מטורף, הוא לא יחזור. אז מה הפועל תל אביב עושה? וזה משהו שאתה יודע, הפועל תל אביב בגלגולים קודמים שלה, באמת היה לוקח לה אולי חודש או חודשיים למצוא מחליף לשחקן אחד מתוך הרביעייה הזאת, ופה אתה נותן מענה על רמה השבועית של אתה מביא שלושה שחקנים, כולם בסדר גודל, שלושה שחקנים הבאנו? שניים. שני זרים, גם את דז וגם את קאמינגס, ואתה מביא שני שחקנים בקליבר, אתה יודע, לא ליצנים. אתה לא מביא את זה, איך קראו למחליף של קאונסיל שהביאו באמצע העונה שהיה יותר גרוע ממנו, אתה זוכר את זה? לא משנה. אבל אתה מביא שחקנים שמתאימים לסיסטם, וכן, יכולים ליצור את הכאב ראש הזה. יש לי...
אבל אני ציפור קטנה לחשה לי, שזה עדיין לא מספיק לך, שאתה רוצה עוד. נכון? כן, אתה חזיר, אתה רוצה עוד גבוה ועוד ישראלי ועוד זה, מה אתה רוצה?
אני רוצה את דני וולף, בא לי עליו, בא לי את נועם יעקב, אבל לשנה הבאה.
אתה יודע מה, אני דווקא אחרי המשחק אתמול החלטתי שאני לא, אני מסתפק במה שיש. לא, אתה יודע מה, לא באמת, אם הורד חוזר בזמן הקרוב, בסדר. השתכנעתי גם לגבי זה שהולנד אולי יכול לתת דקות בארבע, אי אלו משחקים, הוא הוכיח את זה בשלושה האחרונים, אין מה להגיד, כן? אבל החתיכה החסרה בסוף, אם אתה מסתכל על זה והולך צעד אחורה, זה שלא הבאת מחליף ראוי לאדם אריאל, כן? היה אפשר להסתלבט עליו שהוא באמת לא עשה עונה טובה ולרדת, הכל נכון, כל הביקורת על אדם אריאל ועל דני ועל כל הטיפול בשנה שעברה מוצדק והכל בסדר, אבל אני חושב שלוותר על ישראלי דמוי אדם אריאל ברמת איכות הזאת כישראלי אקסטרה, זה אולי מה שאילץ אותך לעשות את כל ההחתמות האלה של הזרים עכשיו, כי באמת השוק הישראלי כפו, אתה לא יכול להביא דני וולף מייל, כי מה לעשות, הוא עד מרץ סגור בכל ענייני המכללות שלו, וגם אז בוא, תן לו לעשות את התואר בייל, זה נראה לי יהיה לו יותר אפקטיבי לחיים.
זה ריאלי להביא דני וולף או שזה בדיחה שלכם? לא, אני התייחסתי לזה כבדיחה, כן.
הוא יסיים תואר, ואז מכבי תל אביב, הפועל ירושלים והפועל תל אביב יריבו עליו.
אני חושב שכל...
דרך אגב, מי שהחליף את קאונסיל זה אנטוני מרשל.
אנטוני מרשל, אוקיי. אני, תראה, מכל ההתנהלות הזאת של הפועל תל אביב, בעיניי עולה הצהרה מאוד מאוד ברורה, אופר עיניי רוצה יורו קאפ. נכון? כאילו, זה מסר מאוד מאוד ברור. עכשיו, אני אקח אתכם רגע לעולמות ה-NBA, לביל סימונס יש איזה טייק כזה רב שנים, שהוא מדבר על הסינדרום של הבעלים החדש. מה זה הסינדרום של הבעלים החדש? כך לדוגמה את מה שהיה בפיניקס, עם מאט אישביה עכשיו, בא בעלים חדש, רוצה להותיר חותם על הקבוצה באופן מיידי, מה הוא עושה? טרייד שהופך את הכל, מביא את קווין דורנט. עכשיו, בסדר. ראית את זה גם שנה לפני כן עם הטרייד המטורף על רודי גובר, איירוד והקבוצת בעלים החדשה נכנסת במינסוטה וישר עושה את זה. אני אקח אותך עוד יותר אחורה.
אתה רוצה לחזור על הלייקרס? עם מייג'יק בעונה הראשונה עם הבעלים החדש?
זה גם, אבל יש לך גם את הדוגמאות יותר רלוונטיות. קווין גרנט ופול פירס בברוקלין, כלומר הסינדרום הבעלים החדש, הרצון הזה לעשות שינוי מיידי עכשיו הרגע, זה משהו. שבסדר, פה בליגת העל, בכדורסל האירופי, אין עניינים של טריידים, אתה לא יכול לעשות בלוקבאסטרים כאלה, אתה כן יכול להגדיל את הכסף שאתה מחתים, אבל אז מה אופר מסמן לו, אני לא אומר את זה כביקורת, אלא כפרספקטיבה, בסינדרום הבעלים החדש של אופר ינאי, זה להביא יורו קאפ תוך עונה. ואני רוצה לשאול רגע שאלה את שניכם, מה יקרה אם הוא לא יקבל את זה? מה יקרה ברמה הרחבה? זה מטרה מאוד מאוד גבוהה, אחלה, אפשר לרצות את זה, אפשר לשאוף לזה, זה מצוין ברמה הזאת, אבל מה יקרה אם הוא לא יקבל את זה?
אני יכול להגיד לך בדיוק מה יקרה. אופר ינאי הוא בן אדם שבחיים העסקיים שלו כל כך מצליח, שאני בטוח במיליון אחוז שזאת לא גחמה של רגע, והוא פשוט התחף יותר חזק.
כל ההתנהלות שלו מהלך המלחמה מראה, שוב פעם, כבר יצא לי להתקל באנשים ששיחקו אותה כלפי חוץ ובסוף התפרקו. אבל הוא מראה כאילו, הוא משדר פסון שזה not an object בכלל, הכסף, ובסדרי גודל שאנחנו מתנהלים בהם היום, אין לו בעיה טיפה להגדיל את התקציב עוד מעבר למה שהוא תכנן
בהתחלה.
אני לא רואה כזה בן אדם, אומר אחרי עונה ראשונה, נגיד סתם, הוא הגיע רק לרבע גמר או רק לחצי גמר, ושוב הפסיד בגמר פלי אוף, אני לא רואה אותו נשבר אחרי עונה.
ואת אורי אלון כן?
תראה, אורי אלון השיג אליפויות, אורי אלון זה סטארט-אפיסט של אף קדימה מהר, בנה פה אימפריה,
אני אגיד לך מה, יש משהו נורא מאכזב בלרצות את היורוליג, בלרצות להיות שם ולא להגיע, וזה מטרה שאתה מסתכל על תוואי השטח, על איך שהכדורסל האירופי מתנהל, אני לא יודע כמה זה ריאלי.
אבל בוא נשאל אותך שאלה, שאני, תופר עדיין, אני לא יכול לשאול, אולי מתישהו יבוא להתראיין, נשאל אותו גם כן. מה אתה מעדיף, אליפות בישראל או יורוקאפ? עם כרטיס ליורו לגונה הבאה.
וואו, אני מניח שאופר יגיד יורו קאפ.
אז שיחזור לגליל.
אני רוצה אליפות בשביל לראות ששימון יספיק לראות את זה. אבל אני חושב שיורו ליג, יורו קאפ, סליחה, והקפיצה הזאת ליורו ליג.
אנחנו צריכים פה לידיים של רחמני עכשיו, כן?
זה לא בשמיים בכלל, 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 בטח כשיש BCL.
מה זאת אומרת?
ה-BCL מושך אליו קבוצות מאוד מאוד חזקות, שכמו מלגה וכל מיני כאלה, ועוד נקודה שלא נגענו בה זה שאין רוסיות.
נכון.
ברגע שאין רוסיות אתה...
נכון, אבל ברגע שוולפס וילנה עתידה להיות וולפס דובאי או you name it, אתה לא יודע כמה אתה יכול להיות שחקן במשחק הזה של כמה? באמת ההיי רולרס. רגע, תראה, יש לנו, אני בטוח שהוא עושה הכל, אוקיי? וגם יודע שפגשות אופרטיביות עם המנכ״ל של היורוקאפ, ומדברים כל הזמן בקשר עם הארגון הזה, וכן, אנחנו נציג תוכניות אולי של איך העולם יגדל, ושתוכל להיות, לעמוד בכל הסטנדרטים. אבל אני חושש מאכזב. עכשיו, אני לא בא לשים פה כוכבית על המניעים של אופר עיני, אני לא חושב שהוא יברח אחרי 3 שנים. אני רק אומר שההיסטוריה מלמדת שלא להשיג את היורוליג בעונה הראשונה והשנייה, יוצר איזושהי מידה של אכזבה, שאני מקווה שלא תפגע במוטיבציה הכללית.
מצד שני, יש לך קבוצה כמו מונקו, שבאמת הייתה כלום ושום דבר בקנה מידה אירופי, שהגיע ליורוליג עם שחקן, הכוכב של הקבוצה הזאת היה, איך קראו לו? קריס אבנס, שהיה בהפועל תל אביב ונחתך, שעודד קטש חתך אותו לדעתי מחזור רביעי. איתו הם הגיעו ליורוליג, ותראה איפה הם היום.
מונקו לא היה לה בצרפת איש בשם שמעון מזרחי. אתה כדי להגיע ליורוליג, אתה לא רק צריך לנצח את היורו קאפ, אתה גם צריך לנצח אותו אחרי זה במועצה, שהוא ינסה להפיל את המועצה. אין סיכוי נגד האיש הזה כל עוד הוא בחיים.
סיכוי מאוד גבוה שאחרי מה שאין לך להגיד פה, ימצאו אותי דרוס.
בסדר, מקסימום יהיה ביפ.
לא, הכל טוב, סתם לא, הכל בסדר, הכל לכאורה. שמעון מזרחי סיים להיות רלוונטי. הכל...
הלוואי. אני חושב שאתה...
אני אומר לך ששמעון מזרחי סיים להיות רלוונטי.
הוא עדיין, בכל מה שקשור בפוליטיקה,
אין ערוץ אחד, אין מוני, אין מעטפות, מה שאתם פחד, אני מבין למה אתה...
הוא בתוך מקבי, אני גם מכיר את ההתנהלות של מקבי, הוא בתוך מקבי, הוא נשיא של כבוד, כביכול, הוא לא מעורב בבניית הקבוצה, לא מקשיבים לו באמת לזה, אבל הוא האיש מפעם, שהוא כאילו רוח המועדון, והמקום שבו הוא חזק, ושבו יש לו קשרים, זה ביורוליג.
ביורוליג, והנה במנהלת, אתה רואה שהם לא משובצים, לא יודע מה.
כן, מנהלת, אני לא בטוח,
מנהלת. 3.5 חודשים.
מנהלת כבר גם הפדרמנים והרקנטים יכולים לשלוט.
אתה יודע מה, שמעון מזרחי אולי כן האיש הכי חזק בכדורסל, אבל הוא לא שמעון מזרחי של פעם. לא מפחד ממנו.
לא, אני רק רוצה שהוא יראה אותנו, מרים עם צלחת.
הוא יראה, הוא יראה.
בעוד בחייו.
אני, איתי גלון, סיפר לי על התוכנית ביום שזה יקרה, ויהיה מעניין.
מה זאת אומרת?
יש איזה תחמושת.
בסדר, ודיברנו, אמרנו גם שנדבר קצת על אופר, והעניין של הריב שלו עם אדלסון. עזוב שהציוט של אדלסון היה...
זה נאי. לא אני.
הוא בוכה אחרי משחק על זה שפרנקו מתלונן, על זה שלמאמן שלהם אין תעודת מה. כאילו, אתה בעלים של קבוצה, שלח את רועי כהן לריב עם מישהו.
אני אגיד לך מה...
אתה יודע איפה הוא עשה טעות?
שהוא הביא לרחמני את היוזר שלו, ורחמני שכח להחליף יוזר, הוא צייץ מאדלסון.
הטעות של אדלסון הייתה, זה במקום לשים את הפוקוס על הקטנוניות של דני פרנקו בעניין המאמן, הוא לקח את הפוקוס על הבחיינות שלו. עכשיו אתה עם כל הכסף וכל המעמד, תשאיר את הבחיינות בצד, תעבוד נכון תקשורתית, שים את הספוטלייט על זה שדני פרנקו עושה הכל, מתבחיין בכל דרך אפשרית, בסדר, אנחנו מכירים את הנרטיב הזה של אוהדי הפועל ירושלים, ובכלל של כל האוהדים בליגה, אבל במקום להשתמש בדבר נגדו, הוא הפך את עצמו לסיפור, ואז אופר עשה עליו סיבוב, והפך את עצמו לסיפור על חשבון מתן אדלסון, וככה זה התגלגל.
כן, כן, גם בטוויטר ניצחנו.
יאללה, אבל, שיהנו,
אבל, אבל שוב, זה, המשחק, זה הקרבות הלא חשובים. טוב, בוא נאמר קצת, לא? יש לנו קריאטטה בשרף השרף, בן שרף.
לתת חסות לפינת האימורי?
לא, רגע, אבל לפני האימורים, שנייה, לפני האימורים, יש לי משהו אחד חשוב להגיד. מפה, בשם כל צבע אדום, כדורסל, כדורגל, אנחנו רוצים למסור את תפילותינו ואיחולינו לשאול גרינפלד, שהוא גם תרם עוגה לפוד, גם עזר לנו באלף דברים אחרים. עזבו שהוא חבר שלי באיכילוב, מצבו אמנם משתפר, אבל כמו שאמרתי להרבה אנשים במהלך השבוע הזה, הוא לא יכול למות לנו, כי כל כך הרבה אנשים מגעילים ורעים יהיו שמחים אם הוא ימות. ששאול, תקשיב לנו אחרי שאתה מתאושש והכל יהיה בסדר, אז מצבו משתפר ואנחנו אוהבים אותו ולא מתפללים, כי הוא יכעס עלינו.
הוא לא יכול ללכת. מה אתה רוצה, שמיכאל חי יהיה הצלה מספר אחד במדינה? עזוב אותך.
לכדורגל נשים. גם אין כדורגל נשים בלי שאול. מפסיקות את כל הליגות. צריך, אבל... לא, לא, אז רק שתהיה לנו בריא.
איש יקר מאוד, ואמן.
כן. עכשיו אפשר לעבור להימורים.
מה, קריית אתא?
קריית אתא.
אני לא אאמר תוצאה, אני אאמר נקודות, שקריית אתא יקלעו עלינו.
90? 88? כמה?
80, הם לא עוברים 82. מה שאמרתי על למבור...
יאללה, תן תוצאה.
82-92.
92 נקודות? מה אפשר? אנחנו משחקים רק הגנה? לא משחקים התקפה?
יהיה קצת, יאללה.
אני אומר, 106-88 להפועל.
דרך אגב, אני לא יודע, זה לא זוכר אם אמרתי את זה בפרק הזה, אבל אם נקלע שוב מעל 100 נקודות, נשבור סי סטורי של המועדון.
אנחנו נקלע מעל 100 נקודות. אנחנו ננצח איזה 101-79 כזה, אני באזורים של רביב פחות או יותר. משחק אחרי זה, השלמה.
וולף. יש את האריות, לא? לונדון ליונס.
לא, לא, וולף, משחק השלמה בשלישי לינואר, כשכולם ינוחו, אנחנו נשלים את המשחק שהיה אמור להיות בסירי באוקטובר לדעתי.
זה אצלנו בבלגרד, נכון?
אני תוך כדי הפרק הסתכלתי קצת על הטבלה, יכול להיות שאני מטה פה את כולם, אבל ניצחון על וולף וניצחון על לונדון, לדעתי סוגר לנו...
מקום שני?
מקום שני, לדעתי, כי אנחנו כרגע רחוקים מהם, שני משחקים, ננצח, נכון? או שלושה משחקים?
דעתי 2-5, כן, בהפסדים. אנחנו שלושה משחקים עליהם.
ואז כבר יהיה צמוד מדי.
נכון? ליונס עם 4, סליחה. אבל בוא נראה באמת קודם כל שאתה מנצח.
ליונס עם 4-2, תנצח אותם זה יהיה 3, ואז לדעתי סגרת את מקום שני, כי מבדלונה אתה רחוק כבר עכשיו בשלוש. שלושה משחקים, ויש לך עליהם ניצחון ב, לא יודע מה, זה 16 פרש, כמה נגמר שם.
אוקיי, אז כמה יגמר וולפס?
תשמע עם חרפה, אני רואה אותם כל שבוע. וולפס יקלעו 90, הפועל תל אביב יקלעו 98.
אז אני אומר שזה גם כן המשחק שאנחנו ניפול בו 100-100, ינצח 92-85. תשמע, שבוע שעבר אמרתי על שני הפסדים ונגמר מעולה, אני מפחד, אמרתי על שני ניצחונות, האופוריה הזאת תעלה לנו ביוקר, אני כבר עכשיו משאה את עצמי מהפוד הבא.
אז אני רק בשביל לקחת עמדה אחרת, נצחים בארבע הבדל, 84-80 במשחק לואו סקור, לא יודע, משהו משתבש, זה לא המשחק הרגיל.
היה להם גם לואו סקור במשחק הראשון, לא עברנו 89-81, לא, משהו כזה, לא עברנו 90 נקודות.
כן, היה שם המשחק מוזר קצת.
מה זה, אביב פה מראה לי, כן, 89, אני עדיין זוכר, המוח לא נדפק, הסמים עוד לא דפקו הכל לגמרי. אז זהו, זה היה פרק 239, צבע אדום, ניצחנו פעמיים, כדורסל, אנחנו נחזור עוד לכדורגל, לא נקליט פרק למרות ההפסד המביך להפועל ירושלים.
מה יש בכדורגל עכשיו? מכבי חיפה.
יש מכבי חיפה ביום ראשון, אחרי זה אנחנו נתאסף ונוציא את פרנקו להורג.
אחרי מכבי חיפה נסגור את הפוד.
לא, לא, אחרי זה מוצאים את פרנקו להורג, ואז עושים את הדברים, מתקנים את מה שצריך. יאללה,
אנחנו מנצחים מכבי חיפה.